הרב בני לאו, יהושע פרק י"א.
מלחמת מלכי הדרום נגמרה, ויהושע שב יחד עם כל עמו אל הגלגל. זאת נקודה שאנחנו כל הזמן רואים, שמים אליה לב. תמיד יש מחנה בסיס האם שנמצא למטה בגלגל, ליד הירדן. המלחמות הן למעלה, גם בגב ההר של השומרון, הר אפרים, עוד מעט נעלה למעלה לצפון, היינו באזור הדרום, חוזרים לגלגל, והפרק שלנו, פרק י"א, נפתח כששומעים מלכי הצפון משהו. כך כתוב בפסוק א', ויהי כשמוע, יבין מלך הצור, וישלח אל יובב מלך מדון, ואל מלך שומרון, ואל מלך אכשף, ואל המלכים אשר מצפון בהר ובערבה, נגב כנרות ובשפלה, ונפודור מים, הכנענים ממזרח ומים, והאמורי והחיטי והפריזי והיבוסי בהר והחיבי, תחת חרמון בארץ המצפה. בואו נשים לב קודם כל לקואליציה הזאת, שקואליציה של מלכים שמבקשת להתגבש יחד, הם חונים אל מי מרום כדי להילחם עם ישראל. הראשון שמזעיק את כולם, יבין מלך הצור. אנחנו נפגוש את יבין מלך הצור, גם בספר שופטים, למרות שכאן הוא עוד מעט יהרג במלחמה, מה שאומר לנו שזה שם של מלכות ולא שם של מלך. כמו פרעו אצל מצרים, כך יבין מלך הצור באזור הכנעני. מה הוא שמע? כתוב הישמע, מה הוא שמע? המקרא עצמו לא מפרש. מתבקש לומר שהכוונה היא לכל מה שקרה עד עתה. מה הוא שמע? הוא שמע את יריחו, הוא שמע את העי, שמע את שמש בגבעון דום וירח בעמק הילון. הוא שמע שיש פה גורם חדש שנכנס כפתע פתאום, שעשה מלחמת בזק, שעלה מן הגלגל בלילה אחד, והכריע על ההר ולמטה לשפלה המערבית, הכריע את כל מלכי הדרום, כל העמים נפלו לפניו. יבין מלך הצור יודע שיש פה גורם דומיננטי. הוא מסיק בנתונים אלו, שלבד זה לא ילך, ולכן הוא מייצר קואליציה. יש פה קואליציה מרשימה. שימו לב שבדרום היו רק 5 מלכים. הוא מאחד המון המון מלכים. עוד מעט נראה את הרשימה, נגיע ל-31. עוד הערה אחת גיאוגרפית, יש הרבה ויכוחים כמובן, איפה נמצאת מי מרום, ששם מתכנסת כל הקואליציה. הגמרא בתלמוד הירושלמי, רוצים לזהות את המקום ממש ליד קיבוץ לוי, שם רבי תנחומה נמצאת ליד מירון, שם רבי תנחומה מזהה אותה באזור הגליל. ייתכן ששם יש מקומות שאומרים יותר דרום בגליל התחתון. לגבי השומרון אנחנו יודעים שזה בעמק ישראל, עכשיו מזוהה באזור כפר חסידים. זאת אומרת, אם אנחנו מנסים להבין את האסטרטגיה, היינו על גב ההר, ירדנו לגלגל, ועכשיו מתגבשת קואליציה על הכבישים בין הגליל התחתון אל הגליל העליון, על שני הרכסים האלה, כל מלכי האזור, עד שפלת החוף, אם אנחנו הולכים ממש לאזור הים, עד חוף דור והאזור שם. מדובר פה באמת על סיפור חדש. זה לא סיפור מקומי, כאן יהושע לא יצליח לנצח במלחמת בזק. ובאמת, אם יש לנו את אורך הרוח לקרוא את הפרק עד סופו, זה לא מופיע בהתחלה, אבל זה דווקא מופיע בסוף, אנחנו שומעים לקראת הסוף שהמלחמה הזאת הייתה מאוד מאוד ארוכה. בפסוק י' ח' אומר לנו הפרק, ימים רבים עשה יהושע את כל המלכים האלה מלחמה. הפעם זה לקח זמן. הפעם זה לא נס של יריחו בשבעה ימים, זה לא איזה מלחמה בעי שהכידון מונף והעם לוחם, זה לא השילוב של הנס והטבע עם מלכי הדרום ושמש בגבעון דום, הפעם אנחנו במלחמה כמו כל מלחמה. צריך פה לנצל את כל היתרונות שיש לך, לזהות את החולשות שיש לך ולהילחם. ומסתבר שיהושע הוא מצביא של אמת. פגשנו אותו בתמונת הראשית, בעמלק של ספר שמות, שם כבר הוא מוביל את העם למלחמה בביטחון, בעוצמה, והנה כאן, פרק י"א, זה הפרק של יהושע. כאן הוא מתגלה במלוא קומתו. מתברר שהמלחמה הזאת היא הייתה מלחמה רבת פנים, אפשר לצרף לדיון שלנו גם את השרידים הארכיאולוגיים, שמגלים לנו באזור חצור למשל, את שכבת האפר שנוצרה כתוצאה מכיבוש יהושע, די ברור שנוצרה פה מלחמה שסופה הייתה שריפה גדולה גדולה שעשה יהושע. המלחמה הזאת היא מלחמה מרשימה, ההשתלטות היא לא חד פעמית, וכשאנחנו קוראים את המהלך, אנחנו מצדיעים. בואו נשים לב למשל, בסדר? נתחיל ככה. אחרי שהקואליציה בפסוק ה' מתגבשת במי מרום, אומר השם ליהושע, אל תירא, כי מחר כעת הזאת אנוכי נותן את כולם חללים. אני לא חושב שמחר הכוונה היא ל-24 שעות, אני חושב, כמו שרשי אומר במקום אחר, יש מחר שהוא לאחר זמן. אבל כבר כאן בפסוק הפתיחה אומר השם ליהושע, מחר כעת הזאת אנוכי נותנת כולם חללים לפני ישראל, וההוראה נלווית אל כך, אל הבשורה, את סוסיהם תעקר ואת מרכבותיהם תשרוף באש. אני מניח כרגע להוראה הזאת, נדבר עליה בסוף. ויבוא יהושע וכל עם המלחמה עמו עליהם על מי מרום פתאום ויפלו בהם. התנ"ך חוסך לנו, לצערנו צריך לומר, את ההתנהלות איך הגיעו מן הגלגל עד למי מרום. מה היה מהלך הדרך? אם אנחנו זיהינו את מי מרום על פי הירושלמי באזור מירון, תנסו לחשוב שאנחנו באנו מהגלגל, במלחמה הקודמת הם הלכו 30 קילומטר מהגלגל ועד לאזור גבעון. עכשיו הם הולכים הרבה יותר, יש אומרים כ-80 קילומטר. אני לא חושב שזה היה יום, אני חושב שזה היה מהלך של ימים, אבל ברור דבר אחד, שאת הדרך שעשה יהושע הוא עשה בעורמה. איך אני יודע את זה? מכיוון שהוא מנהל את המלחמה לא באזור השפלה. תשימו לב לפסוק הבא. הפסוק הבא, אחרי שיהושע בא ומתנפל פתאום על עם המלחמה, על הקואליציה, אומר הפסוק, ויתנם אדוני ביד ישראל, ויקום, וירדפו עד סידון רבה, ועד משריפות מים ועד בקעת מצפה מזרחה, ויקום עד בלתי ישאיר להם שריד. זאת אומרת, המלחמה מתרחשת אל כיוון הצפון, זו מלחמה מאוד מאוד רחוקה, ובמלחמה הזאת אנחנו מזהים שיש לנו פה משהו שדוחק את האויב אל גבול הצפון. מה זה יכול להיות? נשים לב שהכוח של האויב היה כוח של רכב. אנחנו יודעים את זה כי בעוד מעט נדבר על הסוסים ועל המרכבות. ליהושע אין רכב, אין סוסים, אין מרכבות. מסתבר שיהושע עושה את המלחמה שלו באסטרטגיה של ניצחון היתרון על האויב, והיתרון של יהושע הוא היתרון של חיל הרגלים הגמיש יותר, הקליל יותר. המלחמה הזאת של עם קל יחסית לאויב כבד, מופיע לנו בהרבה מלחמות, בהרבה סיטואציות, אבל כאן יהושע מוליך אותנו, צריך לומר, לא בנס, אבל בנס של אדם עיקש, עם צבא חזק, הוא מצליח ללכת עד לגבול הצפון, ועד כנראה לעמקים שבמזרח, והמלחמה הזאת, הטבעית הזאת, משאירה אותו שליט, ממש שליט, כמעט על כל הארץ, אבל אין שלטון בבזק. אין שלטון במלחמה חד פעמית. אנחנו יודעים, התנועה הציונית יודעת את זה, שגבול הארץ ייקבע בגבול המחרשה ולא בגבול הכידון. המלחמה יכולה למגר אויב, היא לא יכולה לרשת ארץ. ותשימו לב מה מתרחש כאן. אנחנו גומרים בעצם את הקרב, כל הארץ, הוא עשה את כל המלחמה כמו שצריך, ויקח יהושע את כל הארץ הזאת, אני קורא בפסוק ט' ז', ההר, נגב, כל ארץ גושן, שפלה, ערבה, הר ישראל ושפלתו, מן ההר החלק העולה שעיר, ועד בעל גד בביקת הלבנון, תחת הר חרמון, את כל מלכיהם לחד ויקם וימיתם. ימים רבים, כמו שקראנו, עשה יהושע המלחמה. לא הייתה עיר אשר ישלימה אל בני ישראל, בלתי אחיווי יושבי גבעון. הכל לקחו במלחמה. אז זאת אומרת, המלחמה הייתה כוללת ומלחמה אדירה, ימים רבים, אבל מיד אחרי, ויבוא יהושע ויחת את הענקים, יש לנו את הענקים שאנחנו זוכרים מתחילת התיאור של הספר, ויקח יהושע את כל הארץ, ככל אשר דיבר השם אל משה, ויתנה יהושע לנחלה, כמחלוקתם לשבטיהם, והארץ שקטה ממלחמה. נגמרה המלחמה. פרק אחד, מלחמה אדירה, אבל עוד לא הייתה שום פעולה של התיישבות. עוד לא התחלנו לרשת את הארץ. ומה שאנחנו נראה בהמשך הספר, זה נראה שהמלחמה לא יכולה להועיל. אנחנו נראה את הפער הזה בין הניצחון הנפלא שמביא יהושע אלינו, אל עמו, לבין החלל הזה, הפער הזה, שנוצר כתוצאה מאי ההתיישבות של ישראל ביתם ובזמנם. וכאן אני מגיע להוראה האלוהית שמצווה בראשית המלחמה, מצווה השם את יהושע, ציווי מאוד מיוחד, את סוסיהם תעקר ואת מרכבותיהם תשרוף באש. הציווי הזה מופיע בתלמוד, במסכת עבודה זרה, כאיזושהי הוראה דתית. אומרת הגמרא, אמר רביי, את סוסיהם תעקר, איזהו עיקור, מנשר פרסותיה מן הארכובה ולמטה. הכוונה היא להוריד את הפרסות של הסוס, כדי לא לאפשר לו להיות בהמה שאפשר לפעול איתה במלחמה. מסביר הפרשן רלבג את הפסוק, ציווה לעקור סוסיהם ולשרוף מרכבותיהם, שלא ייקחו מישראל ויבטחו בם בעניין המלחמות, ושלא יאמרו שכוחם ועוצם ידם עשה להם את החיל הזה, אבל יהיה מבטחם בהשם ויתבאר להם כי הוא מנצח הגויים האלה ולא הם. נשים לב דבר יפה יפה לעניין פה. צבא הוא בדרך כלל משהו שמתחמש וממלא את האויב ביראה. אנחנו יודעים את משמעות חיל האוויר וחיל השריון ותותחנים. אנחנו יודעים שיש את גורם הרתיעה על ידי עוצמת האויב. כשאנחנו מדברים על מלחמה בתקופה המקראית, גודל הצבא נמדד על ידי מספר המרכבות. אנחנו נגיע עוד בהרבה הרבה זמן לקרב קרקר, ששם מלך אשור יכתוב כמה גדול היה הצבא של אחאב מלך ישראל. הוא ידבר על 2,000 מרכבות, מדהים. איזה מביך שהמספר הזה של 2,000 מרכבות לאחאב מלך ישראל לא מופיע בתנ"ך שלנו. כאילו התנ"ך שלנו ממאן לתאר את עוצמת המלך בעוצמת הצבא. עוצמת המלך היא בעוצמת המוסר שלו, בעוצמת ההנהגה שלו, בתובנה שלו את התפקיד שלו, אבל עוצמת הסוסים והמרכבות היא עוצמה חיצונית ולא פנימית. ולכן כשכאן יהושע, פעם ראשונה מלחמה של ממש, ארוכה, משולבת, הרבה מלכים, ארוכת ימים, יחד עם הוראת הפקודה שאלוהים מצווה את יהושע לצאת לקרב, הוא אומר לו לעקר סוסים, לבטל את המרכבות, לשרוף את המרכבות. הרעיון הזה שלא יבטחו ישראל במלחמתם, כמו שקראנו מקודם, הוא ממש רוצה לומר, המלחמה היא טבעית, אבל אני יודע מאיפה מקור הכוח. השם אלוהיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, אמר משה בספר דברים. הפחד הגדול במלחמה כל כך עוצמתית, שמהר מאוד זה יעלה לראש, ואנחנו נתחיל לספור את עצמנו, ולא נזכור את מקור כוחנו. אנחנו מכירים את זה למשל אצל דוד המלך בספר שמואל ב', בפרק ח', כשדוד עושה מלחמה עד, כמעט עד עיראק, עד נהר פרת, הוא לוחד את מלך צובה, 1,700 פרשים, 1,700 פרשים, המון רכב. כתוב שם, ויעקר דוד את כל הרכב, ויותר ממנו 100 רכב. זאת אומרת שדוד הבין את התפקיד שלו, לא רק להיות צבא קטן וחכם, אלא להיות צבא שלא נשען על הרכב, לא נשען על הכלים, אלא נשען על הכוונה. אומר הרד"ק שם, לפי שאסור למלך להרבות סוס, כמו שכתוב, ולא ירבה לו סוסים ולא הם איתם, כי אסור להשחית דבר נברא. הוא לא הרג את הסוסים, אבל הוא לא השתמש בהם, ולכן עיקור הסוסים זה להוריד את הפרסות שלא יוכלו לשמש לכלי מלחמה. והרעיון הזה, גם לשמור על בעל החיים שהוא בריאה של האלוהים, וגם לשמור על התודעה הדתית שהשם הוא הנותן לעשות חיל, זה המקור לציווי כאן במלחמת יהושע, תילחם, כן, תילחם, בנחישות, כן, בנחישות, אבל תיזהר, שלא יעלה לך לראש, את הסוסים והמרכבות תיקח ממך והלאה, הם לא צריכים להיות בצבא ישראל.